אתם מאזינים לכאן
עוד.
סיפור אחר לזכר שירה בנקי. ברוכים הבאים לסדרה סיפור אחר לזכר שירה בנקי. סדרת אודיו בהפקת דרך שירה בנקי והפודקאסט קטעים בהיסטוריה. פרק מספר 7, ברית המצילים, סיפורם של משפחות קביליו והרדגה. במהלך מלחמת העולם השנייה פעלו יותר מ-26,000 חסידי אומות העולם. היו אלה אנשים שסיכנו את חייהם כדי להציל יהודים, במקרים רבים זרים גמורים. 50 שנה מאוחר יותר נקלעה אחת ממשפחות חסידי אומות העולם לסכנה. צאצאי המשפחה שניצלה בשואה שמעו על מצוקתם והחלו לנסות להצילם. זהו סיפורם המופלא של משפחות קביליו והרדגה. בתחילת שנת 1941 תכנן היטלר להפוך את גרמניה למעצמה. לשם כך הוא היה זקוק למזון, לנפט ולמפעלים יצרניים שידעו לייצר טנקים ומטוסים. מדינות מזרח אירופה הצטרפו להיטלר, אך יוגוסלביה, מדינת העמים הסלאבים, מרדה. בשישה באפריל 1941, וללא שום התראה מוקדמת, פתחה גרמניה הנאצית במבצע נרחב כנגד יוגוסלביה שבדרום אירופה. הגרמנים השמידו את חיל האוויר היוגוסלבי בעודו על הקרקע, ולאחר מכן החלו להפציץ את הערים היוגוסלביות בעוצמה. אלפי אזרחים תמימים נהרגו בהפצצות בימי המתקפה הראשונים. כיבוש יוגוסלביה לובה במראות קשים של הרוגים ופצועים בכל פינה, ולחיילי הצבא היוגוסלבי חסרו כלי נשק שעמדו לרשות הגרמנים. אט אט נפלו הערים היוגוסלביות בזו אחר זו לידי גרמניה, ולאחר 11 יום מתחילת המתקפה נכנעה יוגוסלביה. הגרמנים שלטו בעתה לצד המיליציה הפשיסטית הקרואטית, האוסטאשה. אחת מהערים היוגוסלביות שנפלו לידי הגרמנים הייתה סרייבו, עיר שבה התגוררה קהילה יהודית גדולה החל באמצע המאה ה-16. בשנת 1940 מנתה הקהילה קרוב ל-20,000 איש. היהודים, המוסלמים והנוצרים בסרייבו חיו בשלום האחד עם השני במשך מאות שנים. היהודים היו חופשיים לעסוק במסחר ולבנות בתי כנסת. הם חיו בביטחה בעיר כפי שלא חיו באף עיר אחרת ביבשת. בעת ההפצצות על הרי יוגוסלביה ובפרט על סרייבו נמלטו יהודים רבים מהעיר. אחת מהמשפחות הללו הייתה משפחת קביליו, שנמלטה ליערות בתקווה למצוא מחסה מההפצצות הכבדות. כאשר שכחה סערת ההפצצות, חזרה המשפחה לביתה, אולם עד מהרה גילו שביתה מופצץ ולא נשאר ממנו זכר. משפחת קביליו נשארה ללא קורת גג, ללא לבוש וללא מזון, אך היה בבעלותם מפעל לצינורות ואליו נמלטו. בדרכם אל המפעל שבבעלותם פגשו את מוסטפה הרדגה, חבר מוסלמי של המשפחה אשר ממנו סחרו את מבנה המפעל. הרדגה הציע לבני משפחת קביליו לבוא ולהתגורר בביתו. היהודים שחיו ביוגוסלביה ידעו כי הגרמנים מתייחסים בגסות ליהודים באזורים שנכבשו, ורבים חששו לגורלם. בקיץ 1941 החלו הגרמנים לאסוף יהודים וצוענים ולרכזם במחנות ריכוז. עשרות אלפי היהודים יירצחו בידי האוסטאשה הקרואטית, ואחרים יישלחו לאושוויץ בירקנאו. יוסף קביליו, אשתו רבקה ושני ילדיהם, הגיעו לביתם של מוסטפה ואשתו זנייבה. באותו בית התגוררו גם אחיו של מוסטפה ואשתו. כל בני המשפחה היו מוסלמים אדוקים. אנשים נדרשו לחסות את פניהם בפני גברים זרים, ולכן לא היה מקובל לארח אנשים זרים בבית, ובוודאי שלא לתקופות ארוכות. משפחת הרדגה הבינה את מצוקתם של בני משפחת קביליו, וקיבלה אותם בזרועות פתוחות. מוסטפה וזנייבה אמרו להם, יוסף, אתה אחינו, רבקה, את אחותינו, ילדיכם כמו ילדינו, ביתנו, ביתכם. אנחנו שמחים לארח אתכם. נשותינו לא יסתירו את פניהן בנוכחותכם, כי עבורנו אתם כמו בני משפחה. עכשיו, כשחייכם בסכנה, לא ניטוש אתכם. זנייבה סיפרה כי הייתה זו הפעם הראשונה שזר ישן בביתנו, הפעם הראשונה שהסרנו את הרעלה לפני אחרים. אך יוסף היה כמו אח בשבילנו, אם לא לפני כן, אז בוודאי מהיום שנכנס לביתנו. הגברים ישבו וחשבו מה לעשות. היה ברור שיש לעשות מעשה. מול ביתנו שכן בסיס של הגסטאפו, והופצו כרוזים בכל מקום, שבהם היה כתוב שכל אדם המסתיר או נותן מקלט ליהודים, ביתו יהרס, והוא מסכן את חייו ואת חיי ילדיו. בזמן שמשפחת קביליו התארחה אצל משפחת הרדגה, נבזז ונהרס בית הכנסת הספרדי קהל גדול ששכן בסמוך לביתם. ספרי תורה עתיקים בני מאות שנים וכתבי יד יקרי ערך נשרפו והפכו לאפר. יהודים רבים שהמשיכו להתגורר באזור חששו לחייהם ולחיי בני משפחתם. חוליות של חיילים גרמנים עברו מבית לבית כדי לבדוק את זהות התושבים. אחד הבסיסים של הגרמנים ניצב בדיוק מול ביתם של בני הזוג הרדגה. באחד הימים, סלים הרדגה, אחד מילדי בני הזוג, לקח רובה מאוסף הנשק של אביו, עלה על כיסא וכיוון את הרובה דרך החלון אל עבר המפקדה הגרמנית. כאשר הגרמנים הבחינו בקנה של רובה מבצבץ מחלון, הם הגיעו במהירות לבית המשפחה. משפחת קביליו נמלטה והתחבא בשירותים. לאחר שהתברר שהיה זה מעשה קונדס, עזבו הגרמנים, אך יוסף קביליו הבין כי עליו להבריח את משפחתו מהאזור במהירות האפשרית. שותפתה של גרמניה במלחמת העולם השנייה, איטליה, כבשה גם היא נתחים מיוגוסלביה. באזורים שהיו בשליטה איטלקית היו יהודים בטוחים יותר, ועד מהרה הבריח יוסף קביליו את משפחתו לעיר מוסטר שבדרום בוזניה. יוסף עצמו נשאר בסרייבו כדי לחסל את עסקיו, ולאחר מכן תכנן להצטרף למשפחתו. יוסף הבין שנוכחותו מסכנת את משפחת הרדגה, ולכן עבר להסתתר בבית חולי מקומי. עד מהרה בעקבות הלשנה נתפס יוסף ונאסר. יוסף ושאר האסירים היו אמורים להישלח למחנה בשם יסנובץ', לא הרחק מזגרב. במחנה זה רצחו חברי האוסטשה הקרואטית בין 12 ל-20 אלף יהודים. כיוון שהיה זה חורף ועקב סופת שלגים שהתחוללה באזור, נחסמו הדרכים, ויוסף ואסירים אחרים נלקחו כדי לפנות את השלג מהדרכים הראשיות. בעוד יוסף מפנה את השלג הרב שהצטבר באזור, זיהתה אותו אישה רעולת פנים שהחלה ממררת בבכי. הייתה זו זנייבה הרדגה, שהחביאה אותו ואת משפחתו זמן לא רב לפני כן. זנייבה לא יכלה לשאת את המראה של יוסף כבול באזיקים, והחלה להביא לו ולשאר האסירים שעבדו עמו בגדים ומזון. תנאי המחיה של האסירים היו קשים מנסו. הם סבלו מקור, מרעב ומתעללויות בידי שומריהם. באחד הימים הצליח יוסף קביליו להיחלץ מאזיקיו ולברוח. היה לו ברור כי אם יתפס, גזר דינו יהיה הוצאה להורג במקום. קביליו ברח לבית משפחת הרדגה, שם מיירה המשפחה להחביאו. יוסף חשש מאוד לחייו והתחבא בבית המשפחה במשך חודשיים. בכל אותם 60 ימים ארוכים דאגו בני משפחת הרדגה ליוסף וטיפלו בו במסירות עד ששבו כוחותיו. מחלון החדר שבו התחבא יכול היה לראות יוסף מודעות שבישרו על גזר דין מוות לכל מי שסייע או שהחביא יהודים או סרבים. דרך חלונו, יכול היה יוסף גם לראות יהודים שעברו עינויים בבניין הגסטאפו, ממש מעבר לרחוב. חלקם הושלחו ארצה מהקומה השלישית של הבניין. יוסף הבין כי הוא מסכן בצורה קיצונית עד מהרחב, וכי הם בחרו להסתכן בגזר דין מוות, ובלבד שיצילו את חיי חברם. למרות שהיה יהודי והם מוסלמים, חשה משפחת הרדגה חובה להציל את ידידם. מי שחזר לאיתנו, החליט יוסף שלא לסכן יותר את המשפחה, ויצא את ביתם. הוא הגיע לאזורים שהיו בשליטת האיטלקים, והצטרף למשפחתו. ביולי 1943, פלשו בעלות הברית לאיטליה, ומספר חודשים לאחר מכן נכנעה איטליה, אך הגרמנים כבשו שטחים שהיו קודם לכן בשליטת האיטלקים, כולל שטחים ביוגוסלביה. משפחת קביליו מצאה את עצמה לפתע שוב תחת איום גרמני, והמשפחה ברחה להרים והצטרפה לשורות הפרטיזנים, לוחמים בצבאות לא סדירים שלחמו כנגד הגרמנים במהלך המלחמה. יוסף קביליו הצטרף לשורותיהם ולחם כנגד הגרמנים עד לסתיו 1944, כאשר פינו הגרמנים את אזור הבלקן ונסוגו מיוגוסלביה. מתוך 80 אלף היהודים שהתגוררו ביוגוסלביה, את פלשו אליה הגרמנים בשנת 1941, רק כ-15 אלף שרדו את המלחמה. לאחר המלחמה חזרו בני משפחת קביליו לסרייבו והתארחו שוב אצל משפחת הרדגה. המשפחה המוסלמית החזירה למשפחת קביליו את קופסת התכשיטים שנשארה אצלם למשמורת, ובעזרתה יכלו יוסף ומשפחתו להתחיל את חייהם מחדש. לאחר שהסתיימה מלחמת העולם השנייה, התברר לזנייבה כי אביה לא שרד את המלחמה. עם כיבוש יוגוסלביה בידי הגרמנים, פגש אחמד סדיק, אביה של זנייבה, משפחה יהודית בתחנת רכבת מקומית, שעמדה לנסוע לסרייבו, בעת שהסכנה מעל לראשי היהודים כבר יחפה שם. אביה של זנייבה סיפר להם כי יהודי סרייבו נלקחו למחנות עבודה, וחייהם היו בסכנה. המשפחה היהודית הייתה עובדת עצות. אביה של זנייבה, שחש במצוקתם, הציע להם להתארח בביתו. אחמד צדיק הצליח לארגן תעודות למשפחה והעביר אותם לאזור הכיבוש האיטלקי. חיי המשפחה היהודית ניצלו. באחד הימים מישהו אלשין על אחמד צדיק, והוא נלקח למחנה הקרואטי יסנובץ', שם גם נרצח. על מצבת ענק בסרייבו שהוקמה לזכר קורבנות המלחמה, נמצא גם שמו של אחמד צדיק, אביה של זנייבה הרדגה. עם השנים עלתה משפחת קביליו לישראל. בשנת 1984 פנתה המשפחה ליד ושם בבקשה להכיר בבני משפחת הרדגה ובאחמד צדיק בתור חסידי אומות העולם. ביד ושם חקרו את המקרים, וכעבור שנה הגיע זנייבה הרדגה לישראל על מנת לטעת עץ בשם משפחתה ולקבל את תואר חסידי אומות העולם, המנציח את האומץ ואת אנושיותה של משפחתה. היא הייתה המוסלמית הראשונה שהוכרה כחסידת אומות העולם. כאשר יד ושם הכיר את משפחת הרדגה ואת אביה של זנייבה כחסידי אומות העולם, הייתה זו גם הפעם הראשונה שקאדי, שופט מוסלמי, נשא תפילה בהיכל הזיכרון שבירושלים. העיר סרייבו שוכנת בבוסניה, ובמהלך ההיסטוריה היא הפכה בית לאנשים רבים מדתות שונות. בעיר התגוררו נוצרים, מוסלמים ויהודים, ולעיתים אף נקראה ירושלים של אירופה. העיר התפרסמה בשנת 1914 את רצח גבריאלו פרינציפ, את הארכידוקס של אוסטרו-הונגריה, והביא לפרוץ מלחמת העולם הראשונה. בשנת 1992 הכריזו בוסניה ומחוז הרצוגובינה על עצמאות ועל התנתקות מיוגוסלביה. בבוסניה התגוררו גם סרבים רבים, ולעזרתם בא הצבא הסרבי ששם את סרייבו תחת מצור. מהגבעות שסביב העיר ירו הסרבים בתותחים, בטנקים ובכלי נשק אחרים. העיר סרייבו הייתה תחת מצור שנחשב עד היום למצור הארוך ביותר על בירת מדינה בעידן המודרני. ההפצצות על העיר היו קשות ואזרחים רבים נהרגו. משפחת הרדגה התגוררה בסרייבו ומצאה עצמה במלחמה פעם נוספת בחייה. הם חששו מההפצצות הקטלניות, ובמשך חצי שנה התגוררה המשפחה במקלט מתחת לאדמה, ללא חשמל או מים. עד מהרה נותקו גם קווי הטלפון לסרייבו, וגורל הנצורים נותר תעלומה עבור בני משפחות וחברים ששהו מחוץ לעיר. ביתה של זנייבה הייתה נשואה לסרבי, והדבר משך אש מכיוונים רבים. זנייבה וביתה עברו להסתתר אצל קרובי משפחתו של הבעל, אך הם ידעו כי לא היו בטוחים, וחייהם היו בסכנה. לאורך כל השנים המשיכו בני משפחת קביליו, כעת מישראל, לשמור על קשר עם משפחת הרדגה שבסרייבו בחלופות מכתבים. המכתבים ששלח יוסף לזנייבה נפתחו במילים שלום אחותי היקרה, והסתיימו בשלום מאחיך יוסף. ילדי בני הזוג גדלו בידיעה כי יש להם משפחה בירושלים. כאשר שמעו בני משפחת קביליו על מלחמת האזרחים ביוגוסלביה ועל המצור בסרייבו, הם החלו לחשוש לגורלה של משפחת הרדגה. בערבים היו בני משפחת קביליו צופים בדיווחי החדשות והיו עובדי עצות. בסרייבו המצב הלך והחמיר, ושרה, ביתה של זנייבה, סיפרה: צפינו באנשים שנהרגו ברחובות מחוץ לביתנו לאחר שנורו למוות, וראינו בתים עולים באש. תהינו אם הדבר יקרה לנו או לביתנו בליל המחרת. משפחת קביליו פנתה ליד ושם ולשר הקליטה דאז יאיר צבן, ובעזרת שר החוץ שמעון פרס יצרו קשר עם ארגון הג'וינט. בסרייבו של אותם ימים פעל אלי אליעזרי, לשעבר איש המוסד שהפך לאיש המבצעים של הג'וינט. אליעזרי חילץ יהודים ולא יהודים מהתופת שבסרייבו, ועד מהרה איתר את משפחת הרדגה ודאג להעלותם לאחד האוטובוסים בשיירות שיצאו את העיר. לאחר החילוץ נשאלה משפחת הרדגה לאן היו רוצים לנסוע. תשובתם הייתה ירושלים. מספר חודשים לאחר מכן הגיעה המשפחה לישראל, וזנייבה הרדגה קיבלה אזרחות של כבוד על פועלה של משפחתה בתקופת השואה. חודשיים לאחר מכן הוענקה אזרחות ישראלית למשפחה כולה. ראש ממשלת ישראל באותם ימים, יצחק רבין זיכרונו לברכה, נשא נאום שבו אמר כי מילים לא תוכלנה לתאר את הערכה שרוכש לך העם היהודי על מעשה הגבורה שלך בזמן השואה. הוא המשיך, ובדומה למילים אותם אמרה זנייבה למשפחת קביליו, אמר רבין, זה ביתכם, ואתם נחשבים ישראלים לכל דבר. זנייבה הרדגה התרגשה עד מאוד, וביקשה מיצחק רבין לומר דבר מה. שתיקה נפלה בחדר, וזנייבה הרדגה, שהתקרבה לגיל 80, אמרה לרבין, יהודים ומוסלמים חיו זה לצד זה בסרייבו במשך יותר מ-500 שנים. חייבים לחיות בדוק איום ולא במלחמה מתמדת. בבקשה, ביקשה האם מרבין, אל תיתן לי ירושלים להפוך לסרייבו. במהלך מלחמת האזרחים ביוגוסלביה פעל בבית כנסת קטן שבסרייבו ארגון בשם בנבולנציה, שבתרגום מלדינו פירושו רצון טוב. הארגון היהודי לסיוע הומניטרי הפך למרכז סיוע ראשי בסרייבו, ודאג להזרים תרומות מחול לעיר הנצורה. עבור אלפי יוגוסלבים, סרבים, קרואטים, יהודים ומוסלמים, מכשיר הרדיו של הארגון היה אמצעי התקשורת היחיד שדרכו העבירו הודעות לקרובי משפחתם שחיו מחוץ לעיר. כאשר שירות הדואר היוגוסלבי חדל מלפעול, בית הכנסת הפך למרכז דואר עצמאי. אלפי מכתבים התקבלו במהלך השבוע, ואנשי הארגון דאגו לאתר את הנמענים. בית תמחוי שנפתח במקום האכיל יותר מ-300 נפש מדי יום, ומרפאה שהוקמה בזריזות העניקה טיפול למשפחות רבות. רוב האנשים שנעזרו בארגון היו מוסלמים. יעקב פינצ'י, מנהל הארגון, אמר לפעיליו במהלך המלחמה כי מוסלמים רבים בסרייבו העניקו מחסה ליהודים כדי להגן עליהם מפני הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה. אני לא יכול לשכוח זאת, הוא הוסיף. זמן קצר לאחר עלייתה של משפחת הרדגה לישראל, הלכה זנייבה לעולמה. ביתה התגיירה, וכיום עובדת בארכיון יד ושם. בילדותי, סיפרה שרה, ביתה של זנייבה, אמי תמיד אמרה, אינך יכולה לשלוט עד כמה עשירה תהי, או כמה חכמה, או כמה מוצלחת תהי בחייך. אך את יכולה לשלוט על כמה טובת לב תהי. אתם, העם היהודי, סיפרה שרה, קיבלתם אותנו, אנשים פשוטים ועניים, ללא כל תנאי. אתם, העם שסבל ונרדף לאורך כל ההיסטוריה, הייתם היחידים שפתחו לנו דלת, ואפשרו לנו לחיות כבני אדם, לאחר שעולמנו חרב. זכות גדולה נפלה בחלקי להיות חלק מן העם היהודי, ולחלוק עמו את תרבותו, דתו וחייו, בארץ ישראל. סיפורם של משפחות קביליו והרדגה מוכיח לנו שגם ברגעים הקשים ביותר ישנם אלו המתגלים כמלאכים בשר ודם. אנשים שיסכנו הכל, שיושיטו יד למרות שהדבר כרוך בסיכון ובקושי. והם, ואולי גם אנחנו, נפעל כך מתוך אמונה שכולנו רקמה אנושית אחת. ביולי 2015 צעדו שירה בנקי וחבריה במצעד הגאווה, מתוך אמונה בזכות אחרים לחיות את חייהם כפי שהם רואים לנכון. בשל הסתה, שנאה וקיצוניות, שירה, עדיין לא בת 16, נרצחה. לאחר הרצח החליטו הוריה של שירה, מיקה ואורי, להנציח את זכרה באמצעות פעילות לקידום שיח מתון בישראל. הפרק שזה אתה שמעתם הוא חלק מסדרה הכוללת 10 פרקים המספרים את סיפורם של אנשים שפעלו למען האחר. היא כוללת מערכי שיעור למורים ולרשתות חינוך, כמו גם שגרירים של סובלנות שיספרו את הסיפורים בכל רחבי הארץ. בקרו בדף הבית של דרך שירה בנקי sbw.org.il, צפו בפרויקטים השונים והצטרפו לתורמים הרבים לדרך שירה בנקי. פרק מספר 7, ברית המצילים, סיפורם של משפחות קביליו והרדגה. מחקר וכתיבה, נועה איילון. עריכה לשידור וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מפיק ראשי, רני שחר. הקלטה ומיקס, אסף רפפורט. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. הסדרה והפרק הופקו במימון הציבור, שהתגייס ותרם באמצעות קמפיין הדסטארט. תודה לכל מי שתרמו לפרק זה. תודה לסגית צור, להדס וניצן עוז, לגלית מס איידר ולמשה סלמונה. ותודה לכל מי שתמך בסדרה כולה. תודה לטל גרנות, למשה פרבר, לחווה מגדל, למיכל בית הלחמי, למייק המל, לחווה קובץ, לברק דיבה, לנטה גולן, לשלומי דהן, לטובה מגדל, לאייקי ותמי שוורץ, לשרית גמליאל פולק, לרן בר, לתמר יובל, ליעל הקוויה, לנבה ויקלמן ולנילי ועדי רוטנברג. סיפור אחר לזכר שירה בנקי.